הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבטחנו לחזור אחרי החגים, ואחרי החגים כבר כאן, אז גם אנחנו כאן. קצת צפיחים מהחגים שעברנו, אבל גם שבוע חדש עם דברים חדשים שצפויים לנו. נעשה גיחה לאזור קטמנדו, נפאל. האסון שהראה לפני מספר ימים עדיין לא הסתיים. אנחנו ננסה להבין מה מצב הישראלים שעדיין נמצאים בשטח. הבחירות לרבנות ירושלים, אוטוטו זה קורה, ביום שלישי הקרוב. חברי הגוף הבוחר, אני מניח, כבר אין להם לא יום ולא לילה. מכל הכיוונים מנסים ליצור איתם קשר ולנסות להשיג את תמיכתם. גואל וקנין ינסה לעשות לנו סדר במתמודדים ובסיכויים של כל אחד מהם. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר הזה כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד. נדבר גם על האבולה, חשש שמה, ואולי זה עלול להתקרב ולהגיע עד אלינו. וגם על מקרה נורא, הקפות בכפר יונה, רפורמים שביזו את ספרי התורה במהלך הקפות. איך ניתן להתמודד עם התופעה הזו, ומה עושים בעיקר בכפר יונה בעקבות מה שערה? על עניינים אלה ועוד, יעלי ברוך מפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. הרב חזקי ליפשיץ הוא שליח חב"ד בקטמנדו נפאל. בוקר טוב אצלנו, מה אצלכם?
בנות צהריים.
צהריים.
חדשים טובים.
מתי זה קרה? בואו ככה ננסה לעשות סדר באסון, איך שהוא החל להתגלגל.
ביום שלישי, בשעה 12:00, ראינו שהגשם שהתחיל בלילה לא פוסק. פשוט הייתה פה שערה שהזכירה את התקופה של המונסונים, מה שלא רגיל לתקופה הזאת, תקופה הזאת בדרך כלל אין גשם בכלל בעיר, ואז בדרך כלל עושים חשבון, אם אצלנו יש פה גשמים חזקים, זה אומר שבערים יש סופות שלגים. אבל חשבנו שזה כמו סופה, שאנשים מסתגרים בתוך הגשר, ומחכים להתעבור, ממשיכים הלאה, ואז... במהלך שעות הצהריים של יום שלישי קיבלנו הודעה על פתק שנכתב על ידי אנשים שהיו לכודים בתוך מבנה במעלה ההר, והם שרחו את הפתק לגובה של 3,500 מטר, הם היו כנראה ב-4,800 מטר, ושם הם כתבו שהם נמצאים בסכנת חיים ומבקשים שיבואו להטיל אותם.
הם היו באיזושהי בקתה, באיזושהי תחנה בדרך, כן. או שסתם באמצע שום מקום?
כן. הם היו בבקתה, והם ראו שם שיש נפלים שיורדים עם סוסים כלפי מטה, הם ראו את הסוסה מתגברת, והם ראו שהם הולכים להתקע שם במקום.
אוקיי, אז הם עצמם שלחו פתקים, אבל הם עצמם לא נפגעו באסון?
שמעתי, מה אתה אומר?
אותם אלה ששלחו את הפתקים לא נפגעו באסון? זאת אומרת, יש אחרים שהיו באמצע המסלול שכן נפגעו?
כן, כן, הם לא נפגעו. בכל הדרמה שהתרחשה פה, אלה שהסתגרו בתוך בתים, אז הם שרדו. ככה זה לפי מה שנראה עכשיו. אנחנו מחכים רק לשמוע האחרונים שהיו שם, אבל בינתיים מה שנראה לנו שכל אלה שהיו בתוך ביקטופ, או גסטאוסים, או כל מיני מחסנים שהם עשו בדרך, כל אחד איפה שהם עשה לעצמו את המפלט, הוא ישב שם ושרד, פשוט היה לא נעים, כי יש אנשים שהיו במשך 5 ימים סגורים בכאלה בתים, אבל מי שנפגע זה אנשים שחששו שלא אין להם חמצן בביקטות הקטנות האלה, ניסו לחצות את הפרץ, את הנקודה הגבוהה, בשביל לרדת מהר למטה.
ואלה נפגעו, בעצם מה קרה? מה, מפולת של שלגים?
לא, זה לא מפולת של שלגים, זה פשוט כמות אדירה של שלג שהצטברה במהירות על הקרקע ומנעה מהם את ההתקדמות וחסמה את הראייה, הם לא ראו מטר קדימה. והם פשוט בוססו בשלג שהגיע במקומות מסוימים עד גובה 1.5 מטר. גם ככה זה מקום שהוא דליל בחמצן, וגם ביום רגיל שאין שלג, אנשים בקושי הולכים את האזור הזה, הולכים ממש צעד צעד באיטיות, ועם השלג שהיה שם במקום והקור, אז פשוט אנשים התקששו בדרך ולא יכלו להמשיך הלאה.
המלווים הנפאלים, גם הם נפגעו או שהם ידעו לחלץ את עצמם מהמצב הזה?
חלקם נפגעו וחלקם חילצו את עצמם ויצאו מהאזור.
יצא לך לפגוש אנשים שלא היו מוגנים כשהראה אסון ובכל זאת נחלצו משם?
כן, כן, בטח. יש פה כמה עשרות כאלה.
ומה הם מספרים? מה קורה ברגעים האלה?
חלקם כאלה שהיו קבורים בשלג במשך כמה שעות. והיו בטוחים שהם הולכים להישאר שם לנצח.
ואיך הצליחו להיחלץ בכל זאת?
הם כל אחד והסיפור שלו, בחור הסיפר לי פתאום הוא נזכר באוכל של אמא שלו, והוא אמר מה, אני צריך לחזור לשם. התאמץ עוד קצת ויצא מהמקום שהוא היה. חבר'ה אחרים שכבו בשלג ובדקות האחרונות ממש, הגיע, הם פגשו במשלחת החילוץ הראשונה של הצבא הנפאלי, שהם משכו אותם משם. לעומת זאת היו כאלה שהם היה להם כוח להמשיך, אבל הם התעכבו בשביל החברים בשביל לעזור להם, ועד בסופו של דבר כידוע הם נפטרו לצערנו.
כי נשארו בעצם לעזור לחברים, והחברים לפחות הצליחו להיחלץ חלקם או שגם לא?
כן, 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 כן. ממש היו כאלה שהם הצליחו לחלץ לחברים והם עצמם נשארו שם.
נכון לרגע זה, כולם פונו מאזור האסון או שעדיין יש כאלה שמחפשים אחרים?
נכון לרגע זה, יש עוד כמה שאנחנו לא יודעים איפה הם, אבל כנראה שלא יודעים בגלל בעיות תקשורת במקום. ישנם כאלה שעדיין מגיעים מאותם ביקטות, יורדים למטה. ו... למעט הנהדרת, לפחות נהדרת אחת, שיש חשש לגביה משום שהיא הייתה במקום לבוא ובעין הסערה, אז הם מאוד מקווים שכולם הצליחו לשרוד, אבל עדיין לא יודעים את התמונה הברורה, כי המקום שם הוא כזה שאפילו הליקופטר לא יכול לנחות בגובה, הוא יכול להגיע עד גובה מסוים רק בשביל לנחות. מחכים שהאזור ילבר יותר, שהצלוס של השלד ירד.
הסופה עדיין נמשכת?
נשמע מכולם. הסופה לא נמשכת, למחרת היום כבר היה יום בעיר.
מה הדבר כזה עושה למטיילים שמגיעים לאזור? זה עלול לעצור את התנופה או שמהר מאוד שוכחים?
בדרך כלל שקוראים אירועים מסוג הזה, כזה אירוע בסדר גודל כזה עדיין לא קרה מה שאנחנו פה, ומאז שתיירים התחילו להגיע לנפאל. אבל מאירועים יותר קטנים, שראינו שבאמת בשלב הראשון אנשים עוצרים את ההגעה, ומחכים תקופה ואז ממשיכים לחבור שוב לנפאל. זאת אומרת, כמו שנראה לי, שבעונת הטיולים הקרובה, שנשאר עוד חודש וחצי, ככה, נובמבר וקצת מדצמבר, שעד שמתחיל מאוד יקרה ואז מפסיקים להגיע, נראה לי שהעונה הזאת לא תמשיך כסדרה. מי שנמצא פה, נמצא פה, חלק הקדימו את ההגעה, חלק אנשים שלא היו באזור וממשיכים את הסיבוב ועוזבים פה, אבל לא נראה לי שנראה פה שיטפון של מטיילים בעונה הקרובה, כמו כל שנה.
כן, מטבע הדברים. טוב, אז אתם ממשיכים שם ומסייעים ועוזרים, אני מניח, לאלה שנחלצו וכעת נמצאים אצלכם בתחנת ביניים בדרך ארצה.
כן, חלק בדרך ארצה, הפצועים גופנית כבר פונו, הפצועים שקצת נמצאו לשוק מהסיפור, עדיין רובם נמצאים פה ומקבלים טיפול על ידי משלחת של חיל רפואה. שנמצאת פה אתם בו לקבל ומעניקה להם טיפול לפי הצרכים שלהם. אנחנו ישבנו בשבת האחרונה במקום שהפצועים עדיין היו מושפזים שם, עשינו להם שם סעודת שבת שהייתה מעולה בעצב על אלה שנפטרו, החברים הטובים שהיו איתם, ושמחה על אלה שניצלו. היו שם כאלה אנשים שכבר היו בטוחים שהם לא בין החיים, אנשים שהיו מחוסים בשלג במשך כמה שעות, ופתאום הרגישו
שהחיים שלהם נחלצו מזה. טוב, תמשיכו לעסוק בפעילות שלכם שם. המבורכת, הרב חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בקטמנדו נפאל, תודה רבה לך. וכאמור, הפצועים פיזית כבר הגיעו ארצה. פרופסור אבי ריבקין, מנהל יחידת הטראומה במחלקה הכירורגית במרכז הרפואי הדסה, בוקר טוב.
אתה יכול לדבר טיפה יותר בקול, בשום מה אני לא שומע אתכם, חבר'ה.
כן, אני אומר לך בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה מצב הפצועים שהגיעו אליך מהמזרח?
תשמע, א', אני לא שומע אותך יותר טוב, אבל אני הבנתי את המסר.
אוקיי, ננסה.
תשמע, כן. אנחנו כרגע עשינו עליהם ביקור, כשאני אומר אנחנו זה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שכולל פלסטיקאים, כירורגים כלי דם, אורתופדים, כירורגים כלליים, טיפול נמרץ. שני פצועים, מצבם ממש השתפר. הם יושפזו לעוד כמה ימים, אבל סך הכל התוצאה שלהם יוצאת מן הכלל. יש חולה אחד שעדיין יזדקק להשגחה בהתאוששות או בטיפול נמרץ, מגנה שהוא הולך לקבל חומר שמרחיב כלי דם דרך הווריד, אך סך הכל גם מצבו הולך ומשתפר.
הטיפול שהם קיבלו שם בנפאל היה טיפול יעיל?
תראה, כנראה שהטיפול שם מתחלק לשלב א' ושלב ב'. אז בשלב א' כנראה היה שם בלבול גדול, חילקו להם אוכל, תמרים, כל מיני כאלה דברים. לא היה התייחסות רצינית לבעיה, וכנראה אותו בית חולים לא היה מסוגל, לא הבין את עומק הבעיה. ואחר כך הוא עבר לבית חולים מצוין, בית חולים שתפקד יפה, בית חולים בסטנדרטים אמריקאים, ושם טיפלו בהם טיפול מצוין.
אני מניח שחלק גדול מהטיפול זה...
אתה יכול לחזור, אני
כן,
לא שומע אותו.
אני מניח שחלק מהטיפול הוא לא רק הטיפול הפיזי, הוא גם הטיפול הנפשי בעקבות הטראומה שהם עברו שם.
גם בזה יש לנו לדאבוננו ניסיון. ברור שהחברה האלה חברו חוויה יוצאת דופן, הם באמת מדברים על זה, כמובן שצריך הכוונה מקצועית. יש לנו את זה גם בהדסה, יש לנו לאור הניסיונות שלנו בפיגועים, יש לנו פסיכיאטרים שהתמקצעו מאוד בעניין הזה, ואנחנו נערב אותם כמובן מיד עכשיו.
אנחנו נאחל להם החלמה מהירה, ותודה לכם על הטיפול, פרופסור אבי ריבקינד מבית החולים הדסה, תודה רבה לך.
בבקשה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לרב עוזי שביץ, הרבה של כפר יונה.
בוקר טוב לך, רבי אריאל, קרא שבוע טוב.
מתוששים מדבר כזה?
מתוששים. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להתאושש. אני אמרתי שהמתנה הגדולה ביותר שקיבלנו אחרי היום שישי הקשה הזה, כשאיננו דומעות, זה היה שהקדוש ברוך הביא לנו שבת, ומחה השם דימם על כל פנים. אבל זה לא אושש אותנו כדי שנתעלם ונשכח את מה שהיה.
ידעתם שדבר כזה צפוי לקרות?
ידענו שמקיימים הקפות שניות שהם הגדירו אותן שוויוניות. הבנו שיהיו גברים ונשים ירקדו יחד עם ספר תורה, כאב לנו, אבל הבנו שזה מה שהם עושים, ולא היה בידינו, גם לא ניסינו להם, וידענו מה שהם עושים. ולאחר במחרת התבררה לנו אז ראית הזו.
אנחנו בעצם מדברים על בית כנסת רפורמי, אם אפשר להגדיר אותו כך. זה אפילו לא בית כנסת. מה זה?
קודם כל, מה שיש לרפורמי זה לא בית כנסת.
כן.
זה מין טמפלים כבר יש להם. אבל פה מדובר על קומץ אנשים שהחליטו שהם מתארגנים ביחד לעשות משהו שנקרא רפורמי.
זאת אומרת, הם בהגדרה שלהם לא חיים רפורמים? זאת אומרת, הם התארגנו לצורך שמחת תורה?
הם פעם ראשונה שהם צצו לאוויר העולם, זה היה לקראת יום כיפור, וביום כיפור הם קיימו תפלה. ושם הם היו בודדים, פרסומות הם שמו בכל מקום, אבל בודדים הגיעו, והם קיבלו למעשה גן ילדים שקיבלו אותם לשימוש לצורך העניין הזה באישור מיוחד של ראש העיר. ואחרי כן היה שקט ממהלך סוכות, ואז בפעם השנייה זה היה שהם לקראת שמחת תורה, הם פרסמו שהם עושים הקפות שניות שוויוניות, כך הם, זו ההגדרה שלהם. שוב הבנו שיהיו גברים ונשים, לא... דיברנו במפגשי סוכות, מעניין מאיפה הם ישיגו ספר תורה, היינו בטוחים שמתאים להם שיקחו איזשהו ספר תורה מתנפח או משהו של ילדים.
אבל הזעזוע הגדול הוא שלא רק שישיגו...
יש מישהי שמלווה אותם, כן. מירושלים, שהיא מגדירה את עצמה בתארים שהם נותנים לעצמם שם. ומה שהם עשו זה היה רחוק ממה שאנחנו בזעזוע לאורך שנים מתארים לעצמנו מה זה רפורמים, לא מוכנים לקבל את זה, לא יכולים לקבל את הקו הזה לשעשות שינויים בתורתנו הקדושה, אבל הבנו לפחות שהם עושים דברים כי הם רוצים להראות שהם מביאים איזשהו משהו שיהיה נגיש יותר לדור הזה, לא מקובל בשום פנים במחאה עצומה. מה שהם עשו זה היה פוגרום מלא, ביזוי הקודש.
זאת אומרת, הם פתחו את זה, רק נסביר, פתחו את ספר התורה, פתחו את העיריות שלו
את העיריות מבראשית ועד לעיני כל ישראל, סיבבו את העיריות בסביב החדר כמו מחיצות, וכל אחד וכל אחת לבושים בלבוש בין מלא לבין למחצה לשליש ואולי גם לרביע, נוגעים, אני עוד לא יודע מה עוד עשו שם. ואת
ספר התורה הזה,
הסיפור של מה שהם עשו, את הצילומים של מה שהם עשו, זה הם עצמם צילמו את זה מתוך גאווה, ראו מה עשינו.
ידוע מי כתב את ספר התורה הזה? זאת אומרת, ספר תורה ש...
זה נראה ספר תורה אמיתי, זאת אומרת שלקחו אותו מאיזשהו מקום, הביא אותו, אנחנו לא הצלחנו לאתר פה בכפר יונה את בית הכנסת שנתן להם, ייתכן גם שהביאו אותו מחוץ לכפר יונה.
ניסיתם לדבר עם האנשים שארגנו את זה? להסביר להם עד כמה חמור הדבר? אולי הם לא יודעים, אולי הם לא מבינים.
אחת מחברי מועצת העיר פנתה לאותה אחת שארגנה את הכל, והיא שלחה לנו הודעת אס-אמס, מה שנקרא, מסרון.
כן.
הייתה לי שיחה מרגיזה עם הגברת.
ואת אין עם מי לדבר.
אנחנו גם לא פונים אליהם לדבר. מי שעשה דבר כזה, התביישנו לראות בתוך התמונות, אגב שמסתכלים, זיהינו שם שלושה עם כיפות על הראש, כיפות סרוגות על הראש. אני אומר כיפה סרוגה כי זה לא היה כיפה של ילד טוב בירושלים, זה כיפה שנראית שמהלכים איתה בכל הזמן, לכן אני מדגיש את ה...
אז מה בכל זאת ניתן לעשות? בעיקר אולי כדי שדברים כאלה לא ישנו.
מה שניתן לעשות, קודם כל לבכות. אבל לבכות בכל רם, לצעוק אל השם, ואנחנו עומדים לארגן עצרת בכי ונהי, לא מחאה ולא להילחם בהם, כי הם מחכים למלחמה הזו, כי הם רוצים להיבנות ממלחמה כזו. אגב, הם פרסמו לפני יום כיפור שמישהו חיבל להם במנעולים, ונראה לי, אחרי בירור שעשיתי במקום, לא, אף אחד לא נגע להם במנעולים ולא חיבל להם, והם סיפרו שבקושי הצליחו לפתוח. נראה לי שהם עשו את זה לעצמם, כי הם רוצים את המאבק, את המלחמה, כי זה מה שהם חושבים שיבנה אותם. אנחנו לא נלחמים בהם. אנחנו הולכים בשיטתו של מרן החפץ חיים, שאת האור לא מגרשים במקלות, את החושך לא מגרשים במקלות, את החושך מגרשים עם הרבה הרבה אור. אנחנו נבכה כמו שבכו יהודים כששונאי ישראל בכל הדורות עשו פוגרום ופגעו בקודשי ישראל. ואגב, התמונות נראות אותו הדבר בדיוק, לצערנו הרב.
כן, האמת שזה די מזעזע.
אנחנו נבכה, ומה שאני מצפה, התחלתי כבר לקבל הצעות, אני מקווה למשהו, מישהו באמת שיהיה, ייקח את העניין ויבין שצריכים להוסיף עוד אור, ואולי איזו ישיבה תתקע יתד בכפר יונה, ונקים פה עוד מקום תורני, וזה יהיה בעצם התשובה והמענה לכל דבר מהסוג הזה. להרבות באורות, אולי שלוחה של ישיבה.
כן. טוב, בעזרת השם נקווה שהקריאה הזאת תשמע.
כדי שמקום תורה כזה יוכל לקום,
בעזרת השם.
כל העזרה והסיוע נוכל לתת.
כן. ללא ספק זאת תהיה התשובה הנכונה. הרב עוזי שוויץ, הרבה של כפר יונה, שנשמע רק דברים חיוביים הקשורים לתורה שיוצאים מאזורכם. תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה רבה. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
כבר התייחסנו פעם לעניין הזה שבחירות לרבנות, ואנחנו צריכים לדבר עם פרשנים וכתבים פוליטיים. מה לעשות? אלה הם חיינו. כן, אז בוא נדבר קצת פוליטיקה, כן. כי הרבה רבנות אין פה בסיפור הזה. יום שלישי זה קורה.
כן, יום שלישי זה הבחירות לרבנות. סוף סוף תסתיים הסאגה הזו, בהחלט זה... סגה הייתה שהייתה ארוכה מאוד, זה שנים שכבר אין רב בירושלים, אבל יש מספר נקודות שהן הנקודות היותר מעניינות כאן בסיפור הזה. הנקודה הראשונה זה, קודם כל בואו נגיע לזירה, נתחיל עם זירת הרב הספרדי, נקרא לזה כך, הרב האשכנזי. אם כולם היו בטוחים שלדגל התורה יש איזשהו מועמד שהוא מתוך ירושלים, הוא רב שכונת בירושלים, הוא שנים משמש והוא מונה לתפקיד הרב הפוסק של הרבנות על ידי מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, וכולם חשבו שאולי הוא יהיה המועמד, אז לא כך הם פני הדברים, והרב אליהו שלזינגר, רבה של רמות, רבה של שכונת גילו, מי שלכאורה היה נראה שהוא זה שיקבל את התמיכה של דגל התורה, משום מה הוא לא מקבל את זה, דגל התורה לא תומכת בו, היא מביאה מועמד מבחוץ, את הרב משה חיים לאו, זה אותו הרב לאו שהפסיד בבחירות בעיר נתניה לפני רק קצת יותר מחודש.
מי תומך בו ברב לאו?
הוא הצליח לפחות לטענתם של חלק מהגורמים שיש אליו תמיכה מסוימת מכל מיני מגזרים, הוא הראה איזשהו בסיס תמיכה עוד בלי הציבור, עוד בלי הקולות של החרדים בתוך הגוף הבוחר, ולכן הוא זה שקיבל את התמיכה הזו, מה שהרב שלזינגר לא הצליח לעשות, ולא הצליח להוכיח שיש תמיכה, זאת אומרת, התמיכה שהוא הראה היא לא הייתה, היה איזשהו פקפוך בצד אנשי דגל התורה שהם מטפלים בעניין הזה, והם לא כל כך קיבלו את התזה שלו.
איך בדיוק מראים את התמיכה הזו? הרי לא באמת אפשר לדעת? בסופו של דבר הבחירות הן חשאיות.
הבחירות הן חשאיות, אבל עדיין כולם יודעים, כמו שיש את... בסוף ככה, ישנם 18 חבר'ה חרדים בתוך הגוף הבוחר, בתוך הוועדה הבוחרת. והחבר'ה האלה סביר להניח שהם יעשו מה שגדולי ישראל יורו להם. לפחות 16 מהם ודאי שינהגו ככה. זאת אומרת, יש איזשהו בלוק שאתה יודע שיש לך אותו ביד. עכשיו, הגוף הבוחר מונה 48 חברים. מה שאומר שמי שיביא 25, 26 קולות שצליח להביא לעצמו, הוא בעצם, הוא למעשה לוקח את הקופה וזוכה בבחירות הללו. כך שיש איזשהו בסיס מסוים. עכשיו, כמובן, שיש גם את ההתכנויות הפוליטיות, ניר ברקת יש לו את המועמד שלו מן הסתם שהוא יכריז עליו, אם עד לא מזמן כולם היו בטוחים שזה באופן ודאי זה הרב אמר, כולם מחכים עכשיו למוצאו של, למוצא פיו של ניר ברקת, מה הוא יהיה, במי הוא יתמוך, גם בבית היהודי, היה ברור מראש שהם הולכים יחד עם הרב אמר, כמו הייתה פגישה מאוד ברורה בעניין הזה בין אנשי הבית היהודי, אני מדבר על הרב דרוקמן, על הרב בן דהן, לבין הרב אמר, ומשהו, איזשהו דברים השתבשו בדרך, הרב שמואל אליהו החליט שהוא מודיע על מועמדותו, הוא מציג את מועמדותו לרבנות ירושלים, הוא אפילו קיבל שיחת טלפון לא פעם מנפתלי בנט בעניין שהוא יתמוך בו. יש את הפגישה שעשה הרב אמר במהלך החגים, הרב יצחק יוסף, שהדבר הזה בבית היהודי לא כולם רואים את זה בצורה טובה מבחינתם, הדבר הזה אפילו נעשה שלא בידיעתם, ומילא אם הרב אמר הופך להיות מועמדו של הציבור החרדי, אז להם אין שום חלק בו, לכן דברים כל הזמן, יש איזושהי דינמיקה, יש תזוזה בדברים ובהתכנויות הפוליטיות, ולכן הדבר הזה הוא בהחלט משהו מעניין.
אוקיי, אני רוצה לצרף לשיחה את יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה כבר יכול לומר לנו מי יבחר?
אף אחד לא יכול לומר מי יבחר, ומי שאומר מאמר, פשוט מאמר. אפילו להעריך אפשר הפעם פחות מאשר בפעמים הקודמות, מאשר ברבנות של הראשית לישראל. הרבה פחות אפשרות להעריך.
למה בעצם, למה זה כל כך קשה הפעם לדעת?
משום שהדברים הם דינמיים מרגע לרגע, ולא מיום ליום. יש לנו עוד קצת יותר מ-48 שעות עד פתיחת הקלפיות, ועד אז הדברים המטוטלת תמשיך לעבור מצד לצד, והשמועות עושות את שלהן, אבל אפשר להגיד, להעריך כיוונים. זאת אומרת, אני יכול להגיד דבר אחד, שמעתי את גואל מדבר על האפשרות שהרב שמואל אליהו מול הרב אמר. ברור דבר אחד, שהחיבוק של הציבור החרדי, למשל, לרב שמואל אליהו, לא מחזק את אותו. זאת אומרת, זה מקזז לו באותה מידה את הציבור הדתי-לאומי. הציבור הדתי-לאומי לא רוצה שיבחר רב שהוא קרוב לחרדי. ואפילו הרב אמר שהוא המועמד החרדי במרכאות של ניר ברקת ושל הבית היהודי, אז הוא לא בדיוק נחשב לכזה. ולכן לא יש עדיין סיכוי יותר דווקא בגלל, בציבור הזה, דווקא בגלל שהציבור החרדי לא מחבק אותו. גם הנושא של רב אמסלם למשל, שיש תנועה מסוימת שהבטיחה את קולותיה לרב אמסלם, ברור שאם הם יחשבו שיבחר מישהו שהחרדים מעוניינים בו, והפחתת הקולות של הרב אמסלם מהרב אמר תהיה עמיד בסכנה כזאת את רבנות ירושלים, שיבחרו רבנים חרדיים, ברור שהם ייתנו קולותיהם לרב אמר כדי שזה לא יקרה. כך שהדינמיקה כאן,
כן.
כך שהדינמיקה כאן היא מאוד שברירה.
מי בעצם שולט בגוף הקולות? מי הוא זה שנותן את המילה האחרונה ומודיע?
הפעם זה באמת שונה מכל הפעמים שעברו, משום שבפעמים שעברו יכלת בעצם לדעת מי הבוחרים, וגם אם הם הבטיחו למועמד מסוים, אז יכלו להפעיל עליהם לחץ, ויכלו לקרוא להם ולהגיד להם, תשמעו, הדברים הם לא כמו שאתם חושבים, ולשנות את דעתם. זה מה שקרה בבחירות לרבנות הראשית, וזה מה שהביא את ההכרעה בעצם, למשל לצידו של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הפעם בעצם קבעו את החץ, ואחר כך מציירים את המטרה. והחץ זה חברי ועדה בוחרת, שהם בעצם ברובם המכריע, מזוהים עם הבית היהודי ועם ניר ברקת. הם מינו אותם, שר הדתות מינה חלק גדול מהם, בנט מינה חלק גדול מהם. גם ניר ברקת, אנשיו הם אנשים שיש להם אינטרס אישית, ובוודאי שאין להם אינטרס אחרי שהם נבחרו, לבוא ולהצביע נגד מי שבחר בהם. ולכן האפשרות לעטות את הכף באמצעות לחצים כאלה ואחרים, אפילו פוליטיים, פחות קיימת. כי הבן אדם אומר, אני מעוניין שלא יבחר מועמד חרדי, ולמה שאני אתן לו קולות. למרות זאת, יש בבית היהודי לפחות 5 בוחרים,
כן,
בעלי זכות בחירה, שהצהירו למשל שהם נותנים לרב שמואל אליהו ולא לרב עמר.
טוב, בקיצור, זה מהלך שהוא כולו פוליטי. למה בכלל צריך רב לירושלים? כמה שנים כבר אין בעיר הזאת והיא עובדת יופי?
למעלה מעשור.
נו, מה? כדי לסדר ג'וב למישהו?
קודם כל, אני לא חושב שהיא עובדת יופי, אבל זה נכון שאם הדבר הזה מגיע לכך שיבחר רב שבעצם הוא לא יהיה מקובל על כל הציבור, עדיף שישאר כך שלכל קהילה יש את הרב שלה וכל אחד שואל את הרב שלו, וגם לדתיים הלאומיים יש את הרבנים שלהם וגם לחרדים יש את הרבנים שלהם.
אז בעצם מדובר פה במהלך שבסופו של יום פשוט מסדר ג'וב למישהו, לא ולקרוביו אחרי זה, לאלה שהוא יביא איתו ללשכה.
אפשר להגיד במקרה הזה שלפי רשימת המועמדים הפעם, אתה צודק.
טוב, חבל.
חבל,
כן,
חבל.
כן.
כואב הלב.
אבל זו המציאות שלנו.
זה משפיע על מעמד הרבנות בכלל.
אנחנו מתי נדע? ביום שלישי, באיזו שעה נדע כבר את התוצאות?
שלישי בשבע, אני אסגור את הקו.
בערב. טוב, בערב. אז יוכלו להתעדכן כאן בשבע בערב. אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
אנחנו ניפגש ביום שאחרי לפרשניות הנוספות. תודה. גול ועקנין?
כן, רק, שבבחירות הללו...
רק עוד יותר... שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, יכול להיות סיבוב שני
בבחירות? רק עוד נקודה אחת, בבחירות הללו אריאל זה יותר במי לא בוחרים מאשר במי כן בוחרים.
גם נכון.
זאת אומרת, יש, זו הייתה נקודת המוצא בכל הפוליטיקה.
יכול להיות סיבוב שני בבחירות כאלה?
על פניו יכול להיות שכן, אם שני אנשים מקבלים את אותו מספר קולות זה, כן, אבל הדבר הזה הוא כמעט בלתי, לא נראה שזה דבר כזה יכול לקרות בכלל, זה לא, אין איזושהי שני מועדים שהם מאוד זהים, זאת אומרת, גם אם אני חושב שהרב אמר והרב אליהו הם נאבקים, בסוף אחד מהם יצטרך להביא כל אחד יותר, וזה דבר שוודאי יקרה. כמובן שיש איזושהי תפיסה שהניצחון הוא לא יהיה ניצחון באיזשהו תבוסה לצד אחר, לפחות לא בזירת הרב.
טוב, זה יספר על קולות. נעקוב, נמשיך לעקוב, אני מודה לך. תודה רבה, גול וקנין.
המשך יום טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אחרי חופשה ארוכה יחסית שקיבלה מאיתנו המועצת יישוב מתכנסת כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד. אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור.
איך עברו עליך החגים?
נחמד, נחמד מאוד.
זהו?
כן.
מה נחמד? שבוע וחצי של חופש וזהו, ואתה חוזר עם נחמד?
כן.
ניצלת היטב? הרבה תמונות יפות, צילומים?
האמת שכן.
חוץ מג'וקים צילמת עוד משהו?
חבל שאתה לא עוקב. איך אתה יודע שצילמתי ג'וקים?
צריך לספר למאזינים שאתה צלם דגול, אבל משום מה לאחרונה אתה מצלם בעיקר חרקים.
לא, אני מצלם גם חרקים.
אוקיי. הם יודעים שאתה מצלם אותם?
האמת שלא, הם ישנים כשאני מצלם אותם.
מה זאת אומרת?
חרקים...
אני ראיתי שעזבו עם עיניים פתוחות.
אין להם...
לא?
לא. ואתה מצלם אותם ממש ממש מוקדם בבוקר, כשעוד יש להם טיפות של טל.
אוקיי.
הם קפואים, עד שהם לא מתחיימים, הם לא יכולים לזוז.
באמת? ככה זה החרקים?
לגמרי.
מסכנים? למה הם לא מתכסים בלילה עם משהו?
למה? מתכסים בטל.
הבנתי. טוב, אז למה דווקא חרקים?
לא רק, מצלם גם ילדים. נהנה מזה.
מה אתה עושה עם התמונות אגב?
להנעתי הפרטית.
באמת? אז למה אתה משתף את כולם?
למה לא?
אוקיי.
תראה איך הוא מלא בטיפות של טל, אתה רואה איך יש לו על ה...
מה זה הדבר הזה למשל? שהמאזינים לא רואים? אולי תעלה אחרי זה לאתר. זה
סוג של נמלת חול.
נמלת חול?
כן.
והיא כרגע קפואה מה שנקרא?
אתה רואה כמה טיפות יש עליה?
כן.
שהיא יכולה להזיז את הכנפיים?
מה הגודל שלה? כי פה זה נראה גדול.
משהו כמו סנטימטר וחצי.
זה באמת משהו גדול. יחסית.
סנטימטר וחצי?
יחסית, זה גדול.
אני לא מצלם כנמות.
אוקיי. למרות שאתה יכול לנסות.
כן, אפשר.
אוקיי.
כן.
טוב, אני מבין שאתה הנציג היחיד.
אני היחיד היום. אני לא מאמין לך שוב אתם עושים את זה. ולא קראתי את הכותרות. אמרתי, טוב, היתר כבר...
אנחנו בסוף נפטר אותך, אם תמשיך להתנהג ככה.
אתה מוזמן להתחיל היום.
טוב. מיד אחרי הפינה.
מיד אחרי הפינה. ועד מחר.
כן.
אוקיי.
ברבע ל...
תקשיב, אני אפילו לא יודע מה קורה באקטואליה. אני קורא את הכותרות, מבחינתי, הכותרות שלי עוזרות לי להיכנס לעניינים.
זהו, מה שאני מבין מתוך הכותרות, אגב, זה שהיה איזשהם חילופי דברים, לפחות מצד אחד, מכיוון אחד, לכיוון אמריקה. בנט קינה את דבריו של מזכיר המדינה האמריקאית ג'ון קרי, כי הם מונעים משיקולים פוליטיים, ועוד אמר ש... בקיצור, הוא אמר עליו כמה, נתן לו כמה מחמאות.
כן, אני אומר, גם בנט מונע משיקולים פוליטיים.
בגלל זה הוא אמר את הדברים אגב.
לא, זה...
אתה יודע מה? זה עצוב.
כן.
ככה זה עובד אבל.
מה זאת אומרת? זה לא הרעיון בפוליטיקה? להיות מונע משיקולים פוליטיים?
כן, גם נכון.
אוקיי.
בנאומו של אבו מאזן אמש, הוא דרש שלא להכניס יותר מתנחלים למסגד אל-אקצה.
יש הרבה מתנחלים שהולכים להתפעל במסגד אל-אקצה?
זהו, מסתבר, לא ידענו.
תראה מה, זה תופעה כנראה.
כן.
כן.
לא ידענו שזה קורה. בשל המהומות באזור ירושלים, בעיקר בעיר העתיקה, אז ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע, ספציפית אבל לאזור הזה, לעיר העתיקה בירושלים.
תשמע. אני מבין שיש משהו כמו 500 בריטים שהצטרפו לדאש, שמעת על זה? ושהם נסעו לטורקיה ואז לסוריה, כן. ועכשיו הם חלקם בדרך חזרה ללונדון. עכשיו, אם אני אמריקאי, לונדון הייתה סוג של מקום שהייתי מודאג לגביו, קצת יותר מאשר
מזרח העיר ירושלים.
אבל סבבה, אני מסתדר גם בלי האמריקאים.
איך מסבירים להם את זה?
יותר מדי אמריקאים שם, בייחוד בערב מקרפאים.
גם אלה...
תמת.
גם אלה אמריקאים, בדרך כלל אלה שמגיעים, זה אלה שסובלים מכל מיני, אתה יודע.
נכון, וגם בסדירות ממילה שם.
כן.
יותר מדי אמריקאים. טוב מאוד.
אז אתה מקבל את ההזרה הזאת.
אם אפשר גם שהצרפתים יעשו הזרת מסע לנתניה.
בכלל אנחנו מסודרים.
בדיוק.
מפוחה לנשיא ארצות הברית, ברק אובמה. הוא הלך לסעוד במסעדת יוקרה בניו יורק. כשהגיע הזמן לשלם, הוא נתן את כרטיס האשראי שלו למלצרית. אבל אבוי, היא חזרה אליו ואמרה לו שהכרטיס לא עובר.
שינסה לבקש מוויזה להוריד את חוסיין. שיהיה כתוב רק ברק אובמה על הכרטיס.
כן, כן. איך אבל קורית סיטואציה כזאת שהוא מוציא את הכרטיס האשראי ומשלם על עצמו? זה לא כל כך הבנתי.
נכון, נכון. פשוט היה עם ביבי.
הבנתי, אז הוא רצה לעשות רושם.
ולא, לא, כי ביבי לא משלם.
אוקיי.
אז מישהו היה צריך בסוף, אתה יודע. וגם לביבי נגמר הדולרים בגרביים.
קיצור לה את הברירה,
מה לעשות?
שלף את שלו.
נכון.
על דאגה הוא הסתדר בסוף, אשתו שילמה עליו.
יפה.
בפריצה לפינת החיים בצפון,
אבל מרגע שמתחתנים,
כן.
זה כבר מה זה נהיה פרש. אתה יודע, אני יושב עם אשתי באיזה מסעדה, נגמרת ארוחה, מלצרית מגיעה, אני מנסה לפחות להרשים את המלצר אם לא את אשתי, עזבי, עליי היום.
כן, כן. ואז הכרטיס חוזר.
לא, כן.
פריצה לפינת חי בצפון, דרמה של ממש. 4 קופים נגנבו, שווים של הקופים נעמד באלפי שקלים. מה בדיוק יעשו איתם? אין לי מושג.
ניסויים בבעלי חיים. לא, האמת שאין לי שום דבר מצחיק להגיד על...
זה נורא עצוב.
נכון.
לאן לוקחים אותם, את הקופים האלה?
שלא תדע. לא, אבל זה גם יכול להיות קוף מחמד.
כן, שמן אדם רוצה להחזיק אצלו בבית?
כן, מה? לחיים?
2? כן.
בדיוק. לא, האמת זה עצוב.
טוב, משהו בכל זאת משמח לסגור איתו את היום הזה, את הבוקר הזה לפחות. עוד לא את היום, עוד יש כמה שעות לסגור את היום. גשם חזר. הגשם.
ירד עליכם בסוכה?
כן.
אה?
כן.
נו, והצטערת?
לא. לא. אפילו לא הרגשתי צורך לצאת.
אז אכלתם בגשם?
תראה, זה לא נמשך יותר מרגעים ספורים, אבל...
תשמע, למרק הזה לא עזר בטוח.
זה נכון, זה נכון.
אנשים ישנו בסוכה בגשם או...
כן, כמה גשם כבר ירד. אנחנו בעיקר מקווים שמרגע זה ואילך נרגיש את
הגשם. אבל איזה עננות יפה זה עשה.
אתה בטח צילמת את זה.
אתה רואה? כן, להראות לך גם איזה?
כן.
אין בעיה.
תראה, נו.
עכשיו?
כן.
להראות לך?
כן,
תוכיח. הייתי מקום מקסים בשומרון. אגב, נסעתי לשומרון, נסעתי איזה ליד היישוב אלי, ומצאתי שם אגב את כל הרכבים של המאזינים שלנו. באמת, שככה יהיה לי טוב.
הנה, כל אלה שנגנבו, כן, כן, בתקופה האחרונה.
אם תראה תמונה של תראה זה יופי עננות, רגע. נכון יפה?
זה, איפה זה הכביש הזה?
זה במקום שנקרא גבעות. אבל אני אראה לך, אני גם מצאתי על הדרך, הנה, תראה אם אתה מזהה את הרכב שלך.
כן.
נגנב לך פעם רכב?
האמת שכן.
כן?
כן.
אז אם נגנב לך פעם רכב...
כן, אמרתי לך... תודה אגב.
כן?
אני עדיין אומר תודה. למה? לא משנה מי עשה את זה. כי לבד הוא כבר לא ממש יכול היה לזוז.
הנה, תסתכל.
כן.
נסעתי שם ליד היישוב אלי.
וואלה.
בדרך ל... ואני פתאום רואה כאילו בערך
כל... אני אומר לך, אופר, תעלה את זה לאתר משהו בתוך איזה את הרכב שלו.
נכון, אז אני אמרתי, כל אחד שיזהה את שלו, ויבוא לקחת. יכול להיות שחסר רדיו. שני גלגלים ומראה ומנוע, אבל...
כן, אבל איך תדע.
השלדה שם.
בהחלט. גם אם שינתה את צבעה או...
האמת זה הדהים אותי, אתה נוסע שם ומולך נוסעים הרכבים הפלסטינים. עכשיו, הרגשתי מה זה לא נעים לנסוע עם רכב כל כך זול, כשמולי ג'יפים ומרצדסים וכאלה.
כן.
היה מאוד יפה. אבל אתה יודע, זה עם כולם עם מרצדסים, מראה של אוטובוס?
זה כמו זה כמו המקומות האלה, יש כמעט בכל עיר איזשהו רחוב כזה ששם שמים את המכוניות שרוצים למכור, אתה מכיר את זה?
לגמרי.
זה מין רחוב כזה של מכוניות מכירה.
זהו, מה זה הזכיר לי?
אז אותו דבר, מגרש של מכוניות שנגנבו.
מה זה הזכיר לי? שהייתי בסיני, אז ישבנו באיזה מקום, ולידינו, אנחנו הרי לא זה, אבל לידינו הזמינו דג. אז מגיע מלצר עם התפריט, והם בוחרים מתמונה את הדג שהם רוצים, ואז הוא, אחמד, קורא, מגיע בחור עם שני סנפירים ודוקרן כזה, מראה לו את התמונה, הוא נכנס למים, אז אני אומר, במודל הזה אתה נכנס לאיזה מוסך באזור, ואתה מראה להם איזה חלק אתה צריך רוצה, הוא קורא לשני חבר'ה עם כובע גרב, הוא אומר להם, רואים את החלק הזה? אודרו בודרו לרמת גן.
כן, ככה זה עובד, אגב, זה לא בדיחה. טוב, למי אתה רוצה להקדיש את השיר?
איזה שיר אנחנו שומעים?
מה זאת אומרת איזה שיר? הכל לטובה.
איזה שיר? הכל לטובה?
של שחקן
שואקי. אז לכל החבר'ה שהבריזו מהמועצת.
אוקיי.
נפלא.
פעם אחרונה, אגב, אנחנו נפטר אותם בפעם הבאה שזה יקרה.
מחר לא יצא לדבר איתם.
אופר גדן, כן.
אני לא יהיה.
תודה. יאלי ברכה ופיקה, תודה לה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר, 9:00 בבוקר, בתקווה להרבה חדשות טובות עד אז.